בפרשת השבוע יש את אחד הנושאים המעניינים בתהליכים שעובר עם ישראל כולו וכל נפש ונפש מישראל בפרט. זה יסוד גדול שהגויין כותב בכמה מקומות בספר דצניוסה ורב נוסן כותב את זה בליקוטי הלוחס, שכל יהודי עובר את כל התהליכים שכתובים בתנ"ך, כל יהודי עובר בחיים הפרטיים שלו. אחד הדברים שהוא תהליך לא פשוט, שהוא תהליך שקשור יותר לאחרית הימים, זה התהליך של ואונויכי אסתר אסתיר פונאי ביום ההוא. כן? תהליך של אסתורה שבסייך אסתורה, אסתר מנטר מניין, זה תהליך שנראה שהמולך גובר, נראה שהומון מנצח, כבר אין סיכוי, כבר אין כלום, זהו. ההסתר, לא רק שהוא רואים אותו ויודעים שיש הסתר, כבר מגיע מצב שאפילו לא מודעים לזה שיש הסתר. זה הסתרה שבתוך הסתרה. איך מגיעים למצב הזה של הסתרה שבתוך הסתרה? אז זה מבואר בלקוט המהר"ן, יותר נבוב, ובימי הביקורים, הוא מסביר שהתהליך הולך ככה. זה בהתחלה בן אדם עובר עבירה. עכשיו כשהוא עובר עבירה, בהתחלה עוד יש לו נקיפות מצפון, עוד קשה לו עם זה, עדיין אין לו את הקהות חושים של העבירה. אבל מה? כשאדם חוטא, הוא ממשיך על עצמו טומאה. כשאדם נטמא, כבר לאט לאט הוא כבר נהיה כהה חושים, כבר לא אכפת לו מכלום. איך הוא אומר? המצפון שלי נקי, מעולם לא השתמשתי בו. הבן אדם כבר לא אכפת לו בכלל. זה נקרא תהליך ראשון, שזה עבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה? לא סל כדאי דוח, מה? באמת נהיה מותר? סוג של היתר? אומרת הגמרא, היתר של רב הונה? שמי שעובר עבירה פעמיים זהו כבר מותר? אומרת הגמרא, לא. הכוונה היא, נעשה לו כהתר. הוא מרגיש שזה מותר. כבר אין לו נקיבות מצפון, הוא כבר לא מרגיש רע עם זה. תהליך ראשון. תהליך שני, זה הסתרה אחת. כי אדם עדיין יודע, מונח לו איפשהו שזה משהו לא טוב, אבל הוא נכנס לתוך זה, זה כבר נהיה לו רגיל, זה כבר נהיה לו נורמלי. יש תהליך עמוק יותר. תהליך עמוק יותר שבו האדם בטוח שזה לכתחילה. הוא אפילו לא מודע שיש פה משהו שלילי. זה הרבה יותר עמוק מהשלב הראשון שבו האדם נעשה לו כיתר, אלא הוא פשוט לא מרגיש כלום. שמעתי פעם מרב מוישה זצל, רב מוישה שפירה, שהוא אמר על הפסוק בהפטרה של שבת תשובה. כתוב שם, ואת הצפוני ארחיק מעליכם, והידכתיו אל ארץ צייהו שממה. ראשו אל הים הקודמוני, ופניו אל הים האחרון, ועליו ואושו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות. מדובר שם בעיקרון, בפשט הפסוקים, על הרבה. על מכת הרבה שהייתה אז בארץ ישראל, היה אז הרבה, חסיל, ילק, גזם, כמה סוגים של הרבה שחגבים שהגיעו לארץ ישראל, אכלו את כל היבול, והנביא ביואל אומר להם שאת הצפוני, את הרבה שבא מצפון, אני ארחיק מעליכם והידכתיו אל ארץ יהו שממה, וזהו, ואז כאילו ימות ויסריח, ועליו ואושו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות. הגמרא בסוק דפנו ב' דורשת את זה שמדובר על היצר הרע. שבעה שמות נקראו לו ליצר הרע. אחד השמות זה צפוני. מה זה צפוני? אמרת הגמרא שהוא צפון בליבו של אדם. אמר, בעצם את הצפוני ירחיק מעליכם, זה נבואה שעתידה להיות בסוף הימים, שבה הקדוש ברוך הוא ירחיק מאיתנו את היצר הרע הזה שנקרא צפוני. רב מוישה הסביר שמה הכוונה את היצר הרע הזה שנקרא צפוני. הוא אומר, הגמרא אומרת ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש יום אחד בו היצר הרע לא שולט. השטן זה בערך גימטרי, בגימטריה, היי, שין, תת, נון, כן, זה 5, 300, 9 ו-50, ביחד, שין, סמך, דלד. בימות החמה, זאת אומרת 364, אנחנו יודעים ששנה היא 365 ימים שלמים, יש עוד מספר, אבל 365 ימים. אז יש יום אחד בשנה שהשטן לא שולט. איזה יום זה? זה יום כיפור. יום כיפור באמת אנשים לא חוטאים? לא בדיוק. זאת אומרת, יש עדיין איכשהו אנשים שחוטאים, אבל אמרנו שאין שטן ביום הזה. השטן לא שולט, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש יום אחד שהוא פשוט לא, אין שליטה לשטן. אז איך אנשים חוטאים? הסביר רב מוישה, יש פה כמה סוגי חטאים. יש חטא שנובע מיצר הרע. יש חטא שנובע מיצר הרע מאוד עמוק, שנקרא צפוני. הוא צפון בליבו של אדם. זה דברים מסוימים שבן אדם בטוח שהם טובים, הוא בכלל לא רואה בהם דבר שלילי. הוא עושה את זה כי זה דבר טוב. דברים כאלה גם ביום כיפור בן אדם יעשה. כי זה הדבר הנכון לעשות אותו. אנחנו לפעמים גדלים בתפיסה, בחיים, בתרבות, באנושות אפילו, שהם מובילה אותנו לכיוון מסוים. בגיל כזה עושים את הפעולות האלה, בשלב כזה של החיים עושים את הדבר הזה. זה נכון לעשות את זה? לא עצרנו אף פעם לחשוב. הובלנו לשם על ידי תפיסה שהוכתבה לנו, אם על ידי הורים, אם על ידי מערכת חינוך, אם על ידי מערכת בידור, ועוד דרכים שמשפיעים לנו על החיים, שהובילו אותנו לסגנון חשיבה מסוים. הרבה פעמים, סגנון החשיבה הזה, אם אנחנו לא נשב ונבקר אותו פרט אחרי פרט, הוא יהיה צפוני. הוא יהיה יצר הרע שצפון בליבו של אדם. ואת הצפוני ארחיק מעליכם, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ירחיק מאיתנו את הצפוני הזה. זה יצר הרע, זה סוג של רוע שנמצא בהסתרה שבתוך הסתרה. בן אדם רואה את זה כדבר חיובי, אני רואה את זה כחיובי, אני בטוח שעשיתי דבר טוב. אני לא עוצר לחשוב לרגע, אולי אני לא בכיוון. אני פשוט זורם עם זה. ואת הצפוני ארחיק מעליכם והידחתיו אל ארץ יהו שממה. ראשו אל הים הקדמוני ופניו אל הים האחרון. ועליו ראשו ותעל צחנתו. יהיה סירחון נורא והיום. למה? מה זה סירחון? סירחון מגיע כשדבר חי מאבד את החיות שלו. כל דבר שמת יוצר ריח. כמה שיותר כוח חיים שיש בדבר, כך הסירחון שלו יותר גבוה, יותר חזק, כשהדבר מסתלק מן העולם. צמחים שמתים עושים ריח רע. בעל חי שמת עושה ריח הרבה יותר גרוע. אדם שמת הוא הסירחון הנורא ביותר שיש. פה, כשצפוני ימות, יהיה סירחון בלתי נסבל. זה יהיה נורא והיום. אנושות שלמה תמות. תרבות שלמה, חיים שלמים. דברים שבמשך אלפי שנים ראינו כחיים. הדבר הזה ימות. ועליו ראשו ותעל צחנתו. כי הגדיל לעשות, יהיה סירחון נורא והיום. אבל איך אנחנו מתמודדים עם זה? מה נותן לנו כוח לגלות בתוך ההסתרה, שבתוך הסתרה, אמת פנימית, חיים, לגלות את בת המלך העבודה, לגלות את הקול הפנימי שנמצא בנו. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך, קחו עמכם דברים, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, אומר האיש בצר במאה השילוח, תשמע את הקול הפנימי שלו שמדבר מתוכך. יש כל דבר בבריאה, יש קול פנימי, קול אלוקי שנמצא כל הזמן. איך תשמע את הקול הזה? מה מגלה לנו את הקול הזה? וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו. הערובה, הדרך, יכולת הגילוי, החשיפה, להגיע לפנימיות, להוריד עוד קליפת הסתרה ועוד קליפת הסתרה, לגלות את הצפוני שצפון בנו, דרך אחת. ענתה השירה הזאת לפניו לעד. כוח לימוד התורה, לימוד תורה מגלה את הדעת, כמו שמבואר כאן בליקוטי מוהר"ן ותורה נ"ו, כוח לימוד התורה מגלה את הדעת, מיידע אותנו את הדברים, מציף אותם ומביא אותנו אל האמת הפנימית של הדברים. כוח התורה מגלה את הדעת של הדברים, אבל אני חושב להוסיף עוד רעיון אחד קצר של הרב מפונוביץ'. וענתה השירה הזאת לפניו לעיד. ידוע, זה רב שמואל רוזובסקי, הראשי והגדול, בהספד שלו על הרב מפונוביץ' ציטט את האמירה הזאת שלו כאמירה שמבטאת את הפונוביז'רוב בעצמו. הגמרא במגילה, דף ג' עמוד ב', אומרת בשם רב שמואל ברבין, נראה לי, אומר שתלמוד תורה גדול יותר מהקרבת תמידים. מאיפה לומדים? את זה מסיפור שהיה עם יהושע, והיהי ביות יהושע ביריחו. בלילה, הם אחרי צהריים הם לא הקריבו קורבן תמיד של בין הארבעים, כי הם היו עסוקים במלחמה על ארץ ישראל, ובערב הם בדרך כלל היו לומדים בלילות, ובאותו לילה הם לא למדו. למה? כי הם היו עסוקים במלחמה, זה היה בלילה של, של המאבק על האי, הוא שלח את המערב שילך בלילה לכיוון האי, כמו שמבואר שם בספר יהושע, ויהושע פוגש באמצע הלילה את שר צבא השם שמגיע לפניו, שואל אותו יהושע, עלינו אתה אם לצרינו. עונה לו המלאך, והיא אומר, לא, אני שר צבא השם, אתה באתי. מסבירה הגמרא מה הדיון ביניהם. יהושע אומר, תראה, אנחנו היום ביטלנו תמיד של בין הארבעים, לא הקרבנו את הקורבן, לא היה בית המקדש, אז במשכן. ומצד שני, עכשיו אנחנו מבטלים תורה. למה באת? מה יותר גרוע במה שעשינו? הקרבת הקורבן שפספסנו, או לימוד התורה שאנחנו מבטלים עכשיו? עונה לו המלאך ויאמר לו, אתה באתי על לימוד תורה, על מה שקורה עכשיו, על זה באתי, כי זה הרבה יותר גרוע. כך מסבירה שם הגמרא. תוספות במקום מסביר מה הסיפור. תוספות אומר ככה, לנו זה תורה ציווה, לנו משה זה תורה. לצרינו זה קורבנות. קורבנות באים נגד הצוררים שלנו, נגד האויבים שלנו. לכן זה נקרא לצרינו. אז הוא שואל אותו, לנו או לצרינו? תורה או קורבנות? מה עונה לו המלאך? אתה באתי. באתי על עתה. מה זה עתה? ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. כך אומר תוספות. זה תורה, תורה, זה עתה כתבו לכם את השירה הזאת. שואל הרב מפונוביץ', רגע, למה הוא משתמש עם ביטוי אחר? הוא אומר לנו, הוא עונה לו עתה. למה הוא אומר לו לנו ואתה? לנו זה תורה ציווה לנו משה. למה הוא אומר לו אתה? הוא מסביר הרב מפונוביץ' ככה. הוא אומר, כשבא המלאך עכשיו ואומר לו לנו, יש לכאורה תשובה לדבר. אנחנו במלחמה, זה פיקוח נפש, אין לנו ברירה, אונס רחמנה פטרי, ולנערה לא תעשה דבר. מה אתה רוצה? אנחנו לא יכולים. לא יכולים. פטורים? נכון. תורה ציווה לנו, משה. חיוב לימוד תורה, אתם אולי פטורים. אבל תורה לא אמורה להיות רק משהו שאתה מחויב בו. תורה אמורה להיות שירה. תורה אמורה להתנגן על המיתרים העמוקים ביותר של הנשמה. זה הביטוי של הפונו ויז'רוב ביידיש, תירד אף שפילן אוף די טיפסטה סטרונה סונדינה שומה. תורה צריכה לנגן על המיתרים העמוקים ביותר של הנשמה. תורה כזאת, גם אם זה מלחמה, גם אם אתה פטור, אתה עדיין לומד. כמו אישה שגם אם היא עובדת במטבח, היא יכולה לשיר באמצע, היא לא פטורה עכשיו מלשיר, כי אתה שר, זה שר לך מהלב, אתה לא צריך בשביל זה שתהיה מחויב לשיר, כי עכשיו לפי החוק צריך לשיר. תורה צריכה לשיר מהלב שלך. נכון, תורה של תורה ציווה לנו, אתם פטורים, הייתם עסוקים במלחמה, אבל וענתה השירה הזאת לפניו לעד. זה איך אתם מבטלים תורה של שירה? למה תורה לא שרה לכם ישירות מהלב? אם אנחנו מתמודדים עם הסתרה שבתוך הסתרה, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, יכול להיות של תורה שציווה לנו לא תמיד יכולה לפתור בעיות של הסתרה שבתוך הסתרה כשאנחנו מתמודדים עם צפוני, אבל תורה של שירה יכולה להתמודד עם הכל. היא זאת, תורה של שירה שמתנגנת מהמיתרים של הלב, היא זאת שיכולה לגלות לנו את כי לא תשכח מפי זרעו. וזה תקווה לעם ישראל כולו ככלל, ותקווה לכל אחד מאיתנו כפרט. כי לא תשכח מפי זרעו, תורה, אנחנו צריכים להכניס את התורה, לשיר אותה מהלב שלנו, כל אחד במה שנחמד לו ללמוד. יש דברים שכולם חייבים, אבל יש כל אחד ימצא, מוצא את הפינה שלו, איפה שנחמד לו, איפה שכיף לו, איפה שזה מתנגן לו הלימוד. והמנגינה הזאת, אותה אי אפשר להפסיק. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יפסוק עלינו חיים טובים, חיים מתוקים, חיים של שירה. שירת התורה שבלי הסתרות, בלי כלום, רק גילוי, רק גאולה ורק דעת. בעזרת השם, שבת שלום.